מבחינתי, להיות מסוגל לעשות מחקרים שמביאים ערך תוך זמן קצר ואתם משפיעים על קבלת החלטות בתוך החברה ולא תוך 4 שנים, מבחינתי זה יתרון.
Press the radio button. Radio. היי, הגעתם לפרק נוסף של רדיו בטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אז קודם כל אני רגע חייבת להגיד שיכול להיות שחלקכם ככה לא מזהים את הכל. אז אני עדי, אני לא יהודית, ואני כאן כמראיינת אורחת היום. אז אני רוצה להגיד שלום לאורח שלנו, אז שלום לדוקטור אורן שפירה.
היי עדי.
היי, מה קורה?
מצוין, אני שמח ממש להיות כאן ולהיות בבמה המכובדת הזאת.
אני ממש ממש שמחה שהגעת. אז אורן הוא Senior User Experience Researcher בחברת ביזאבו, ממקימי ומנהלי קהילת פסיכולוגיה חברתית בעולם האמיתי, וגם דוקטור לפסיכולוגיה. אז תכף תספר לנו על כל הדברים האלו וגם מה עוד אתה עושה. ואני רוצה רגע לפני הכל להגיד תודה לגוגל for Startups Campus על הסטודיו המדהים הזה. אז אנחנו מקליטים גוגל for Startup Campus, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקריאטור סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין סטארט-אפים בחינם. לעוד מידע יכנסו לאתר שלהם www.campus.co/tel-aviv.
ואיזה כיף שזה 2 מטר מהמשרד שלי.
כן, אני בדיוק סיפרתי לאורן שהצלחתי להתחבר לווי-פיי שלך, ואמרתי, טוב, אתה קרוב. אז אורן ואני נדבר היום על השתלבות הפסיכולוגים החברתיים בעולם המוצר בכלל, ובחוויית המשתמש בפרט. אנחנו נדבר על האתגרים בכניסה לתפקיד, שהוא בעצם תפקיד בבנייה, ולפעמים אפילו זה תפקיד שלא קיים בחברות, ואז השאלה איך אנחנו נכנסים לחברות כאלה שהתפקיד עוד לא קיים. אז אולי תספר לנו ככה עליך, על הדרך האקדמית שלך, ואיך יצאת בעצם לעולם ההייטק.
אוקיי, מעולה. אז באמת הרבה שנים אני הייתי במסלול כזה קלאסי של קריירה אקדמית, עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, אחר כך עשיתי דוקטורט ישיר באוניברסיטת תל אביב, ואז גם פוסט-דוקטורט הייתי במשך 2 שנים באוניברסיטת שיקגו, בביזנס סקול שם, שהוא בעצם אחד מהמרכזים הגדולים לכל העולם של כלכלה התנהגותית ויישומים של פסיכולוגיה בעולם האמיתי. אחרי שנה קצת התעייפתי באיזשהו מקום מהעולם האקדמי ורציתי לנסות את מזלי ולראות מה קורה בחוץ.
אז בעצם זו החלטה ממש, ממש קשה, ככה לעזוב את האקדמיה, בטח יש לך את כל הפלטפורמות לבצע את המחקרים שאתה צריך, לעבוד בחברה שעכשיו המטרה שלה זה ביזנס.
כן, אז בוא נגיד לעבוד לחברה זה משהו, הייתי אומר, צרות של עניים למי שיוצא מהאקדמיה, כי קודם כל בכלל צריך להבין מה אפשר לעשות עם הידע ועם הניסיון שיש לך בתוך האקדמיה, מחוץ לאקדמיה.
זהו, זה נראה לי האתגר באמת להסביר לחברות למה כדאי להם להעסיק אותך. איך מה שעשית באקדמיה יכול להועיל להם?
כן, אז מבחינתי היה לי באמת מסע לא קל ולא קצר בעולם הזה. באמת יצאתי אחרי כאילו די הרבה שנים באקדמיה, כשהיה לי כבר הרבה ידע בכל העולמות האלה של פסיכולוגיה וקבלת החלטות. חשבתי שאוקיי, כאילו עשיתי כמה דברים בחיים, ואני רק צריך להציג את זה כמו שצריך לעולם, והם יבינו שכדאי להעסיק אותי. אבל בפועל גיליתי שזה לא כל כך פשוט. ואחד הסיבות הוא שבאמת, הסיבות הייתה שבאמת לא היה לי שום ניסיון מחוץ לאקדמיה. וזה, גיליתי שזה מכשול מאוד גדול. כשאתה מדבר עם מעסיקים, אז יש להם איזשהם חששות לגבי, אוקיי, היית כל הזמן הזה באקדמיה, מה בעצם אתה יכול לעשות, מה אתה יודע לעשות, האם אתה בכלל תסתדר בסביבה שהיא קצת שונה.
אז מה עשית כדי לשכנע את המעסיק הפוטנציאלי להעסיק אותך?
אז קודם כל אני יכול להגיד שבהתחלה לא הצלחתי. זאת אומרת, בסיבוב הראשון שניסיתי לחפש עבודה, שזה היה בארצות הברית, אז אני באמת, קודם כל הייתי צריך לעשות הרבה מחקר בשביל להבין בכלל מה האופציות.
זהו, זה מה שאני שואל, מה אתה בודק? איפה אתה בודק? מה הטייטל שאתה מחפש בכלל?
כן, אז מה שעשיתי זה פשוט לדבר עם אנשים וחברים ומכרים, ולמצוא כל קשר לאנשים שעשו את המעבר הזה. אנשים שהיו במקום שלי, ומצאו את דרכם לתפקידים בחברות, בארגונים. אז נגיד חוויית משתמש, זה ישר כאילו היה ברור לי מה הקשר של זה לפסיכולוגיה, להבין אנשים, לחקור, ובאמת ככה הצלחתי להגיע גם אפילו לרעיונות בכמה מקומות מאוד, מאוד חשובים, מאוד כאילו מובילים בתחום בעולמות האלה של עיצוב, אבל הניסיון היה מכשול.
ואז מה עשית?
אז מה שקרה בסוף, היו כל מיני נסיבות בחיים שלי שגרמו לי סוג של להתפשר, והגעתי בסוף לעבוד במקום קצת כאילו שונה ממה שעשיתי לפני זה, שזה להיות, לעבוד במרכז רפואי שמטפל באנשי כוחות סיוע והצלה מפיגוע תאומים. כל פעם שאני אומר את זה אני צריך לנשום
וואו.
נשימה ארוכה. התפקיד, למרות שהוא במקור היה איזשהו תפקיד של דאטה מנג'מנט, אני ראיתי בו את ההזדמנות לקבל את הניסיון המעשי הזה שהיה חסר לי בשלב הקודם, ואיכשהו לאט לאט סיפחתי ולקחתי אותו לכל מיני כיוונים שעניינו אותי לעסוק בהם. מצאתי את המקומות שבהם אפשר להכניס את הפסיכולוגיה ולשלב אותה עם הטכנולוגיה ולשלב אותה עם הבריאות, ובעצם הקמנו סוג של צוות חדשנות שם במרפאה, והיינו ממחשבים תהליכים, ממחשבים סקרים, בונים כלי קבלת החלטות, עושים A-B טסטינג על כל מיני מסרים ששולחים למטופלים. אז בעצם לקחתי את הפלטפורמה הזאת והפכתי אותה, בעצם השתמשתי בה בשביל גם לרכוש ניסיון וגם בשביל לעשות את הדברים שהכי הלהיבו אותי.
מדהים, אז בעצם לא מצאת את העבודה שתקבל אותך עם אותו ניסיון שהיה, אז בעצם יצרת לעצמך, אמנם קיבלו אותך לתפקיד של דאטה.
קראו לזה דאטאבייס קורדינטור.
אוקיי, דאטאבייס קורדינטור. אבל בעצם יצרת לעצמך את המהות של התפקיד בעצמך, שזה מדהים.
כן, כן. כאילו באמת איכשהו בתוכי, במיוחד אחרי החוויה הקשה הזאת של לנסות לחפש עבודה העולם לא יבין כאילו מה אפשר לעשות עם הידע שלך ועם הניסיון שלך, אז הרגשתי צורך לקחת מתוכי את כל הדברים שאני יודע שאני יכול לעשות ושלמדתי, ולחשוב איפה אפשר ליישם אותם, איפה אפשר לעשות איתם אימפקט, וככה היה.
אז קודם כל זה כבר כזה טיפ ממש חשוב, בכלל בכל תפקיד שאני אכנס אליו, בסוף אם אנחנו ניתן ערך למה שמעניין אותנו, יראו את זה ויקדמו אותנו.
כן, שם המשחק זה ערך או value, מי שבעולם ההייטק בטח שומע את המילה הזאת כמה פעמים ביום.
בדיילי, כן. האמת שאני אשמח לחזור איתך רגע קצת אחורה, על הנקודה הבאה החלטת להקים את קהילת הפייסבוק. עכשיו, אני לא יודעת אם אמרתי להקים, אבל זה לא רק אתה, נכון?
כן, אז באמת חשוב לי לציין את כל השותפות והשותפים שלי להקמת קהילת פסיכולוגיה חברתית בעולם האמיתי. אז דניאלה שידלובסקי, אופר סנדרי, ענת הלוי, רינת פרי וטליה רפ. אז בעצם לפני כ3.5 שנים התחלנו להתגבש ככה קבוצה של אנשים שלמדו פסיכולוגיה חברתית ומצאו את דרכם לכל מיני תפקידים מחוץ לאקדמיה. התחלנו להתגבש ובעצם קודם כל רצינו סוג של כאילו קבוצת פיר גרופ כזה. זאת אומרת, אנשים שנוכל לדבר איתם ולחלוק איתם את החוויה ולהתייעץ איתם וקצת להבין מה זה הדבר הזה, העולם הזה של אנשים פסיכולוגים חברתיים בעולם האמיתי. ומהר מאוד הבנו שיש לנו מטרות ואג'נדות מעבר לזה, מעבר לסתם לדבר אחד עם השני ולקבל תמיכה, כי באמת חלקנו את הכאבים, את חלק מהכאבים האלה שהיו לי כשאני ניסיתי לצאת מהאקדמיה, כמו זה שלא מבינים מה אנחנו עושים, לא מבינים איך אנחנו קשורים לעולמות האלה המעשיים של עיצוב, של ניהול מוצר, של שיווק. ובעצם ראינו צורך כאילו להוציא, לבשר את הבשורה.
אתה רוצה לספר לנו על הפעילויות שאתם עושים בקהילה, חוץ מבאמת ליצור את הבית הזה לבוגרי ובוגרות פסיכולוגיה?
כן, אז קודם כל יש לנו באמת את קבוצת הפייסבוק, היא אחת מהפעילויות המרכזיות שלנו, עם כמעט בקרוב נחגוג 5,000 חברות וחברים.
זה מאוד.
אז תודה. אז שם באמת קורה הרבה. זה באמת כאילו אני שמח שזה קהילה תוססת כזאת, וזה לא מקום שבו אנחנו משדרים לקהל את מה שמעניין אותנו, ובאמת יש דיונים ומדברים על דברים ודנים בדברים באופן ביקורתי, ואנחנו משתפים מחקרים כדי שאנחנו חושבים שרלוונטיים לאנשים להכיר ולהכיר, לדעת. ומעבר לקהילת הפייסבוק, יש לנו מיטאפים שאנחנו עושים מדי פעם כדי לקדם את, את הנושאים שמעניינים אותנו. אז באמת עוד חודש, בשישה באפריל, יש לנו את המיטאפ שלנו בחברת ביזבו, שהוא יהיה בנושא של הפסיכולוגיה של סקרים. כל התשובות על האנשים שעונים לנו על שאלות.
נשמע מעניין ממש.
תודה, אני מקווה לראות אותך שם. ושם אנחנו באמת נדבר גם על דברים שרלוונטיים לא רק לפסיכולוגים, אלא כל מי שעושה סקרים ורוצה קצת יותר להבין את כל הצדדים הפסיכולוגיים שמאחורי זה, ושמשפיעים על אנשים שעונים על סקרים. וחוץ ממיטאפים, יש לנו את פרויקט הפרקטיקום שלנו, שבו בעצם אנחנו מחברים בין כל המוסדות שמלמדים פסיכולוגיה חברתית, ל-18 ארגונים בכל המגזרים, המגזר הציבורי, הפרטי והעמותות, שהם מתעסקים באיזשהו יישום של פסיכולוגיה, בשביל לתת את ההתנסות הזאת, את ההתנסות הזאת גם שהסטודנטים יוכלו קצת להשתפשף ולראות איך מתבטא הידע שלהם בעולם האמיתי, וגם שהארגונים יבינו מה אפשר לעשות, כאילו מה אפשר לעשות, איך אפשר לנצל ולהשתמש בידע ובכישורים של הסטודנטים כדי לקדם את המטרות שלהם ולהשיג ערך.
אז מה שהיה חסר לך בתחילת הדרך שלך, אז בעצם אתם עכשיו עושים כתוכנית, זה נשמע לי מהמם, ואיך אתם עושים את זה בפועל? אתם יוצרים קשרים עם האקדמיות ומספרים להם על מה שאתם עושים, איך הם קיבלו את הדבר הזה?
כן, זה חייב לציין שיש ממש מהפכה מבחינתי בכל העולם הזה. זאת אומרת, כשאני הייתי עוד באקדמיה לפני כעשור כזה, אז לא היה כל כך את המודעות ואת העיסוק ביישום. זאת אומרת, האקדמיה הייתה מאוד מוכוונת אקדמיה להכשיר את הדור הבא של חוקרים. ובשנים האחרונות נהייתה הרבה יותר מודעות לזה שאומנם צריך להכשיר את הדור הבא של אנשי האקדמיה, אבל הפסיכולוגיה גם מכשירה את הדור הבא של אנשים שהם מחוץ לאקדמיה, שהם עושים פסיכולוגיה מחוץ לאקדמיה בכל התפקידים שדיברנו עליהם. אז אני חושב שזה שילוב של לחץ, איכשהו לחץ מלמטה. זאת אומרת, סטודנטים היום יותר רוצים לדעת מה הם יכולים לעשות עם התואר, והמגמות התחילו להבין שהן צריכות לתת תשובה.
אז עכשיו בעצם סטודנטים לקראת סוף התואר יכולים לבוא ולהתמחות באיזושהי חברה חיצונית בתוכנית פרקטיקום שלכם, ונוצרים קשרים אחר כך? אתם מרגישים שזה עוזר להם להבין מה יש לעולם להציע להם?
כן, אני חושב שאנחנו מקבלים הרבה פידבקים גם מהסטודנטים וגם מהארגונים, וגם מהמרצים דרך אגב שהם עובדים על הקורסים האלה, והם את קורסי הפרקטיקום האלה, ושולחים את הסטודנטים, והם בעצמם לומדים מהסטודנטים על מה אפשר לעשות, ואיך אפשר ליישם את הידע האקדמי ואת הניסיון האקדמי בכל הארגונים האלה.
בסוף, זה לא תפקיד שיש בכל חברה, ודווקא בחברות היותר גדולות, שם יש את התפקיד של חוקרי חברת משתמש, ושם באמת דורשים ניסיון. אז זה מין כזה מקום קצת בעייתי, באמת שהשאלה איך מתגברים על הדבר הזה.
חשוב לי להגיד שאין מספר בלתי מוגבל של משרות, ואז צריך להתמודד עם זה. אז קודם כל, באמת, כן צריך לבוא עם להכין את עצמך כמה שיותר. אבל גם באיזשהו מקום להיות פרגמטי מובן של כמו שאני עשיתי באיזשהו מקום. זאת אומרת, גם אם אתם לא עכשיו יכולים להיות חוקרי חוויית משתמש, אתם יכולים למצוא משרות בכל מיני ארגונים, שבהם אתם יכולים לצבור ניסיון שהוא לא אקדמי.
אתה חושב שגם יש איזושהי דרך ליצור תפקיד כזה יש מאין? זאת אומרת, אני רואה איזושהי חברה שמעניינת אותי, אין שם תפקיד של חוקרת חוויית משתמש, ואני יכולה להציע להם דבר כזה?
אני חושב שזה שווה לנסות שוב, אני לא רוצה ליצור ציפיות יתר שאפשר לעשות את זה בכל מקום, אבל אני ראיתי את זה קורה
ציפיות יתר יוצרת דברים גדולים.
בתור מי שכן עשה את זה, בשני מקומות עבודה, זה דבר אפשרי, וצריך באמת לדעת לחדד ולזקק את הערך שאתה מביא לארגונים כאלה, והכי חשוב באמת להיות יזמי. זאת אומרת, לפנות לאנשים, לנסות, לפנות לחברות, אי אפשר להפסיד מזה. זאת אומרת, לחשוב את מי אתה מכיר, מי קשור לחברות כאלה, מי יכול לקשר אותך לאנשים.
אורן, אני אשמח שתספר לי קצת על ביזבו. איך זה עובד אצלכם מבחינת צוות המחקר? איך עובד השיתוף פעולה שלכם עם המעצבים, עם הפרודקט?
אז ביזבו קודם כל זה חברה שיש לה פלטפורמה לאירועים וירטואליים, פיזיים והיברידיים. שתחשבו על כל מה שקורה בעולם עם האירועים הווירטואליים והמעבר לאונליין ופתאום בחזרה לפיזי וכל המעברים האלה, אז זה מקום מאוד מעניין להיות בו בזמן הזה. ואחד הדברים שביזבו שמה להם דגש זה experience. זאת אומרת, יש לנו צוות שבו יש את המעצבים והחוקרים, קוראים לו experience, ובתוכו יש גם את הדיזיין וגם את הברנד וגם את צוות המחקר, שבו יש לנו את הדירקטור, המנהל שלנו, עוז, ומתחתיו שישה חוקרות וחוקרים שמגיעים מכל מהעולמות שילובים של עיצוב ופסיכולוגיה ועולמות דומים.
שישה זה לא מעט לחברה בסדר גודל בינוני, נכון?
כן, זה די יוצא דופן למיטב דיאטי, או מקומות כמו גוגל ומייקרוסופט זה אולי קיים, אבל מחוץ לזה אני לא ממש שמעתי על דברים כאלה.
ולמה אתה חושב שאצלכם הבינו את החשיבות, או שזה בא דווקא מהצוות?
אני חושב שזה קשור לאתגרים ה-UX'ים, העיצובים שאנחנו מתמודדים איתם, שזה באמת לעשות אירועים שהם אינגייג'ינג, במיוחד היום שאנשים נמצאים בזום במשך שעות כל יום, ואנשים מארגני אירועים שבמשך שנים היו רגילים לאירועים פיזיים, שבהם אנשים באים במיוחד, יוצאים מהבית ובאים במיוחד לאירוע, עכשיו הם פתאום צריכים להחזיק באיבנטים שלהם אנשים שנמצאים כל היום מול הזום, ואז האקספיריינס פתאום נהיה הדבר, זה המרכז, וזה בעצם האתגר שאנחנו מתמודדים איתו.
יש משהו ככה מעניין שלמדתם שתרצה לחלוק איתנו?
אז אחד הדברים שאני חוקר בתפקיד שלי בתוך הצוות זה אירועים היברידיים, אירועים שהם גם פיזיים וגם וירטואלים במקביל, זאת אומרת, חלק מהקהל משתתף פיזית וחלק מהקהל משתתף מרחוק.
זה קשור, אני יודעת שאצלנו בעבודה, כשכולם מהבית, הכל סבבה בשיחות. כשכולם נמצאים, הכל בסדר. אבל כשחלק נמצאים וחלק לא, זה יוצר איזשהו נתק, ומי שמהזום מרגיש בחוץ, שזה נורא מבאס, אז ממש מעניין איך אפשר לפתור את הדבר הזה.
נכון, זה בדיוק בשביל אתגרים כאלה יש חוקרים בחברה בשביל להבין את החוויה הזאת, להבין את זה כמה שיותר טוב, ואז להוביל ולהפוך את זה להחלטות מוצריות. אז אנחנו עשינו כל מיני מחקרים, גם התמקדנו במשתתפים, אבל גם במארגנים של הכנסים, באנשים שמציגים כמו כל מיני חברות נותנות חסות, וגם בדוברים. זה גם חוויה מעניינת לדבר בכנס היברידי שחלקים שונים של הקהל משתתפים בצורה שונה. אחד למשל הדברים המעניינים
זה לאן להסתכל בכלל.
כן, לאן להסתכל, או בכלל האם אני זוכר שיש קהל בבית, או שאני מתמקד בקהל הפיזי, האם אני מצליח להבין אם הקהל בבית איתי עדיין, או שהם בכלל, כאילו, הלכו למדפדפים בסלק או במקום אחר, אז זה סוגי האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. אחד הדברים המעניינים, למשל, שגילינו על משתתפים, שיש איזושהי אסימטריה בין המשתתפים הפיזיים למשתתפים האונליינים, מבחינת הרצון שלהם בנטווקינג. אז גילינו שאנשים שמתחברים אונליין, אז מבחינתם הם היו רוצים לדבר עם כל מי שמוכן לדבר איתם. זאת אומרת, הם היו שמחים לצ'וטט עם החברים, האנשים אחרים שהתחברו אונליין, אבל גם אם הייתה להם הזדמנות לדבר עם האנשים האלה שהם רואים שם אולי במצלמה, או הדוברים נגיד שהמעניינים שיש בכנס, אז הם היו שמחים לעשות את זה. אבל כשאנחנו שואלים את האנשים הפיזיים אם הם רוצים לדבר, הם רוצים לדבר בעיקר עם האנשים הפיזיים.
כן, כן. זה אתגר סופר מעניין, ומעניין אותי איפה אתם נכנסים ומתי אתם יוצאים ונותנים מקום לפרודקט. מתי אתם מחליטים משהו, או שאתם רק מעלים איזושהי בעיה, איזשהו כיוונים לפתרון, ואז אומרים לפרודקט דיזיינרס או מנג'רס, אוקיי, עכשיו תעשו את העבודה של המציאת פתרון.
כן, אז אני משתדל לא להיות בצד שלהיות אומר לאנשים אחרים מה הפתרון, וזה אני חושב שקודם כל התפקיד של החוקרים זה לזהות מה קורה בחוץ, מה הצרכים ומה הקשיים ומה הדברים גם שמסמכים את המשתמשים ואת הלקוחות. ויש את התפקיד של האיסוף המידע, ויש את התפקיד של תקשור המידע. זאת אומרת, זה, לפעמים אנחנו מקבלים תוצאות מורכבות, תוצאות שונות בכל מיני קהלים, כאילו יש לנו אירועים שונים, והמטרה שלנו זה לפשט את זה לתובנות שאפשר לעשות איתם דברים. ואז הצעד הבא ספציפית, כאילו בעולם של, של האירועים ההיברידים, זה לעבוד, להנגיש את התובנות האלה וליצור שיח בחברה סביב הנושא הזה, כדי לחשוב על פתרונות ביחד עם, עם המעצבים ועם אנשי הניהול המוצר.
אז למשל, בוא נשאר עם אותה דוגמה שאנשים שבאים פיזית לכנסים לא כל כך מעוניינים לדבר עם האנשים שנמצאים אונליין, אז זה איזשהו אינסייט. אז עכשיו אתם נניח מצטרפים יחד למעצבי חוויית המשתמש ועושים איזשהו בריינסטורם משותף?
בדיוק, כן. זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ממש בימים אלה מנגישים, כאילו משתפים את המחקר שלנו בכל מיני צורות. זה יכול להיות בין מצגות פשוטות, זה יכול להיות איזשהו experience map כזה שמתאר את המסע של המשתמש, זה יכול להיות סרטונים מתוך רעיונות שעשינו עם משתמשים, ומדברים על איך זה פוגש את המוצר שלנו, איך אנחנו יכולים לתרגם את זה לפיצ'רים, איך אנחנו יכולים להבין את זה יותר טוב. למשל, אולי זה לא השאלה של אם אנשים פיזיים רוצים לדבר עם אנשים שמתחברים אונליין, אולי זה השאלה מתי או עם מי. אז זה הדברים שאנחנו מנסים לדייק עם מנהלי המוצר והמעצבים, ואז או שזה מתרגם לפיצ'רים, או שזה מתרגם לעוד מחקר. לפעמים אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו לא יודעים מספיק, ואנחנו צריכים לעשות עוד מחקר.
כמה מה שמוביל את החברה זה הביזנס, כאילו כמה הביזנס מכתיב לכם מה לחקור, וכמה יש לכם יד חופשית ככה להוביל את זה למקום שלכם?
אני חושב, קשה לחשוב על סתירה במקום הזה. כאילו, אולי זה נשמע נאיבי כזה למישהו בחוץ, אבל בעולם הזה של אירועים, האקספיריאנס הוא המרכז. כאילו, זה מקום שמייצר אקספיריאנס. באמת, ביזאבו בעצם מצווה את המוצר שלה מחדש בתור ה-Event Experience OS, בגלל ההבנה שאקספיריאנס זה המרכז בעולם שלנו. ואז ברור התפקיד של מעצבים ושל חוקרים, והמרכזיות שלו בכל התהליכים האלה. זאת אומרת, אחד מהדברים שהכי חשוב לאנשים שעוברים מהאקדמיה, זה ההבנה באמת שיש ביזנס, ושאנחנו חלק מזה. זאת אומרת, אנחנו מייצגים את הקול של המשתמשים, ואנחנו רוצים את טובתם, אבל אנחנו צריכים להבין איך לאזן ולמצוא את אזורי החפיפה והווין-ווין בין המשתמשים לבין המטרות העסקיות והמטרות של הארגונים שאנחנו עובדים בהם.
מעניין אותי, קרה לך פעם מקרה שהיה איזושהי התנגשות בין אתה כפסיכולוג בסוף, שטובת האדם באה באמת במקום ראשון, ופתאום היה איזשהו צורך ביזנסי שאולי קצת סתר את זה?
כן, זה, לא יודע אם צורך ביזנסי, צורך פרודקטי אולי. אז בעבודה הקודמת שלי הייתה בחברת מדיסייף, שזו פלטפורמה, או גם יש לה אפליקציה שעוזרת לאנשים עם נטילת תרופות. אחד הדברים הראשונים שעשיתי שם בתור, בתפקיד של Director of Behavioral Insights, היה להכניס סקרים לאפליקציה שעזרו לנו להבין למה משתמשים מסוימים, למרות האפליקציה או למרות התזכורות, לא לוקחים את התרופות שלהם. עכשיו, מכל הידע שלי בהיסטוריה שלי בתור חוקר, אז ידעתי שצריך להיזהר עם סקרים. אף אחד לא אוהב לענות על סקרים בכמויות או באופן חוזר על עצמו. אז אמרנו, אוקיי, ניקח, נזהה את האנשים שמעניינים אותנו ונשאל אותם פעם אחת למה הם לא לקחו את התרופות שלהם. והתוצאות של הסקר הזה איכשהו היכו גלים ברחבי החברה. אנשים, כאילו ברגע שראו את התשובות, הבינו את הפוטנציאל שבזה, גם מבחינת הבנה של המשתמשים, אבל גם מבחינת האינסייטים שאפשר לייצר בתוך ומחוץ לחברה. ואחד האנשים שהיו מעלה בחברה, החליט שכדאי לעשות מזה פיצ'ר. זאת אומרת, כל פעם שמשתמש יסמן שהוא לא לקח את התרופה, נשאל אותו למה הוא לא עשה את זה. והאינטואיציה הראשונה שלי זה, לא, כאילו, איזה משתמש רוצה לענות על סקרים, כאילו, כל פעם שהם לוחצים על זה שהם לא עושים לנו תרופה, כאילו, מאוד, כאילו, פחדתי שתפגע בריטנשן וברצון של המשתמשים להשתמש באפליקציה. אז זה היה האינטואיציה שלי בתור, כאילו, בתור חוקר וגם בתור פסיכולוג.
ובסוף המטרה של הפרודקט מנג'ר שזה לא יפגע בחוויית השימוש ויגרום לנטישה.
נכון, אבל כאן באמת היה, כאילו, היה איזשהו השערות שונות. השערה אחת הייתה שזה יזיק, והשערה השנייה הייתה שזה יועיל. ומה שעשינו, החלטנו לעשות A-B טסט, ניסוי, שישווה בין שתי אופציות. אז חצי מהמשתמשים נתנו את הסקר, אם הם לחצו כשהם לא לקחו תרופה, אז נתנו להם סקר שבהם יש מתג כבוי, שהם יכולים להדליק, אם הם רוצים שכל פעם נשאל אותם את השאלה הזאת. והחצי השני, קיבלו את אותו דבר, אותו סקר, רק המתג היה דלוק, והם יכלו לחבוט אותו. זאת אומרת, ברירת המחדל לחצי היה שהם לא מקבלים את הסקר כל פעם, וברירת המחדל לחצי השני של המשתמשים היה שהם מקבלים את זה כל פעם.
מה הייתה התוצאה בסוף?
זו, אז התוצאה הייתה מעניינת. קודם כל ראינו שכמעט אף אחד לא שינה את מה שהיה במתג שהוא קיבל. זה מתאים לכל מה שאנחנו יודעים בפסיכולוגיה על ברירות מחדל, כמו שאמרתי לך מקודם
בהתחלה, במנדים. כן.
אנשים כאילו לא כל כך מהר סוטים מברירות המחדל. אבל גם מה שראינו זה שלא היה הבדל בריטנשן בין שתי הקבוצות. זאת אומרת, זה לא הועיל, אבל זה גם לא הזיק. שאם זה לא מועיל ולא מזיק מבחינת הריטן של המשתמשים, אז היה לנו value מבחינת האינסט שיכולנו להפיק מבחינת המחקר. אז באמת זה הפך לפיצ'ר. מה שאני חושב שזה יכול ללמד אותנו, ברגע שיש מחקר ויש את המשאבים ויש את המיינדסט המחקרי, לא צריך להתווכח כל כך הרבה. זה דבר אחד. דבר שני, באמת ללמוד שלא תמיד אנחנו יודעים הכל. זאת אומרת, גם כשאתה בא עם ידע והרבה ניסיון בפסיכולוגיה, ואתה חושב שאתה מבין אנשים, הניבוי שהיה לגבי המשתמשים, לא צדקתי בו, ולא כל החוכמה נמצאת אצלנו, ולא כל הידע האקדמי שיש לנו תמיד אפשר לתרגם אותו אחד-אחד לשטח. צריך לבדוק, פשוט צריך לבדוק ולאסוף נתונים, ולעשות את העבודה של היוזר טסטינג וכל המחקר.
איך אתה מתמודד עם זה שבאקדמיה היה לך, אני מאמינה, הרבה זמן למחקרים רציניים, ככה פאר אקסלנס, ובעבודה היום אני מאמינה שהרבה פעמים רוצים תוצאות ומהר, ואולי אתה לא עושה את המחקר שהיית רוצה לעשות?
אז בעיניי, איכשהו המהירות, לי אישית, המהירות הזאת של המחקר בעולמות של המוצר והעיצוב, מבחינתי זה יתרון. זאת אומרת, אחד הדברים שהיה לי יותר קשה איתם באקדמיה, זה באמת שמחקרים יכולים לקחת המון זמן. ואני לא חושב שאנשים בהכרח מבינים כאילו כמה זמן, אבל נגיד, לדוגמה, אחד המאמרים האחרונים שהייתי מעורב בהם, המאמרים אקדמיים בפסיכולוגיה חברתית, מהזמן שהתחלנו לחקור עד שזה יצא בתור מאמר, זה היה 4 שנים.
וואו.
אז כאילו, זה...
שזה לא זמן שרלוונטי היום לחברות פרודקט.
כן, אז מבחינתי, להיות מסוגל לעשות מחקרים שמביאים ערך תוך זמן קצר ומביאים אימפקט, זאת אומרת, הם משפיעים על קבלת החלטות בתוך החברה ועוזרים לקבלת החלטות, וגם לפעמים יוצאים לאינדסטרי, לשוק, לתעשייה שבה אתם עובדים, ולא תוך 4 שנים, מבחינתי זה יתרון.
אתה לא מחפש את 100% דיוק.
אני מחפש להביא ערך, לפעמים אפשר לעשות זה יותר מדויק, לפעמים פחות מדויק, אבל בעיקר אם להמשיך את עניין יצירתיות, אז מבחינתי יצירתיות זה באמת, באמת בנוסף לאיך לשאול שאלות, איך לשלב בין כל הכלים שיש לנו, ולמצוא את הכלים שיתנו לנו את התשובות הנכונות שאנחנו צריכים בזמן שיש לנו ובזמן שהגיוני ושקוסט אפקטיבי לעשות. אז נגיד, אחד הדברים שלמדתי מאוד בחברת ביזבו, החברה הנוכחית שלי, זה שלפעמים אפשר לדבר עם האנשים שנמצאים בקשר עם המשתמשים והלקוחות. זאת אומרת, יש לנו אנשים כמו אנשי support, כמו אנשי customer success ואנשי sales ו-account management, שהם נמצאים בקשר מתמיד עם הלקוחות שלנו, עם המשתמשים שלנו, והם יודעים הרבה. על מה שהמשתמשים רוצים, זה מה שהם עושים, כאילו מבלים ימים שלמים והרבה שעות בלדבר על זה. לפעמים אפשר למשל ללכת לקהילות, יש חברות למשל בחברת ביזבו, יש קהילה של משתמשים שקוראים לה ביזה נולדג', ששם המשתמשים אומרים מה הם רוצים, הם מצביעים על כל מיני רעיונות שיש להם למוצר, אפשר ללכת לשם, לראות על מה הם מדברים, על מה הם מצביעים, אפשר לשאול אותם שאלות, אפשר לעשות פלו-אפ לכל מיני דברים, וזה גם מקור ללמידה. למשל.
מעניין, אז בעצם יש לכם קהילת משתמשים ככה שהם פנס של המוצר, שהם הסכימו לבוא ולהיות ככה שותפים פעילים. אתה חושב אבל שלפעמים זה קצת טריקי, כי אתה פה שואל משתמשים שהם מאוד אינגייג', דווקא לפעמים צריך לשאול את המשתמשים הממוצעים?
זה נכון, זה מבחינתי חלק מהוורסטיליות הזאת שחוקרים צריכים. זאת אומרת, להבין לכל בחירה ולכל כלי מחקר שמשתמשים, מה היתרונות שלו ומה המגבלות שלו. אז באמת, לפעמים הלקוחות האלה, הם יתנו לנו מידע מסוג מסוים, זה באמת הרבה פעמים לקוחות שהם advanced, שהם מיצו את כל מה שאפשר למצות מהמוצר שלנו, ומחפשים עכשיו את השיפורים, אבל גם חשוב לעשות מחקרים על משתמשים שלא מכירים את הפלטפורמה, משתמשים חדשים, בכלל אנשים שהם לא לקוחות שלנו, בשביל להבין את החוויה של המשתמש שהוא חדש למערכת, ולהבין על איזה צרכים אנחנו צריכים לענות, שהם עוד לא קיימים לנו בתוך המערכת.
אך השאלה האחרונה על מגמות, אתה חושב שבעתיד זה תפקיד שככה התחבר לגמרי, המעצבי חוויית משתמש והחוקרים, אתה חושב שזה דווקא משהו שכל אחד צריך את ההתמחות שלו?
קודם כל, חשוב לא להיות נוקשים עם ההפרדה הזאת. זאת אומרת, אני עבדתי עם מעצבים, ואני מאוד מעריך כאילו, כמו שאמרתי, הם בני ברית שלנו בארגונים, והם חושבים בצורה מאוד דומה מצד אחד, ואכפת להם מהמשתמשים והחוויה שלהם, ויש לי הרבה שפה משותפת איתם, אבל גם הם מביאים את הזווית שלהם. ובאותה מידה אני מביא את הזווית שלי. אני מאוד אוהב לערב גם את מנהל המוצר, וגם את המעצבים שעובדים איתי במחקר, כי זה עוד כלים שיש לכולנו, ואני שמח ללמוד מהם על הדברים שהם עושים. אז אני חושב שיש מקום להפרדה, אבל להרבה שיתוף פעולה.
טוב, אז אני חושבת שזה באמת נקודה ממש טובה, כי היום, כרגע לפחות, אז באמת אנחנו דיברנו על זה שתפקיד החוקר או החוקרת חוויית משתמש לא נמצא בכל חברה, אבל אני כן חושבת שחשוב רגע לפתוח את הראש ולהיות במיינדסט כזה, שגם אם זה לא משהו שקיים, אז או שאוקיי, אולי נדבר רגע עם מישהו מהנהלה שנביא את הדבר הזה, או שניקח על עצמנו את התפקיד הזה. אז כמובן שאנחנו לא מתיימרים לדעת את כל מה שעכשיו אנשים שבאו מהאקדמיה למדו במשך המון שנים, אבל כן, אני חושבת שהשיתוף פעולה הזה, וגם לא רק בתוך העבודה, שיתוף פעולה גם בחוץ, לבוא אולי למיטאפים, להיכנס לקהילות פייסבוק, ככה ליצור איזה שהם קשרים, יכול לפתוח את העולם ולהבין שבסוף אנחנו, שני התפקידים, רואים את היוזרים במקום הראשון, וזה הדבר שהכי חזק שמשותף לנו.
לגמרי, אני חושב באמת שהיום עם כל הקהילות וקבוצות הפייסבוק שיש והפודקאסטים, אז זה לא קשה כל כך להיות מעורבים אחד בעולמות של השני, והעולמות באמת, כמו שאמרתי, חופפים ומדברים בשפות דומות. כמו שאת באת ונכנסת לקהילה שלנו והתחלת לדבר עם האנשים שם ולאסוף מהם שאלות, מאוד קל, כאילו השיח הזה מאוד קל להיכנס לקבוצת סטארט-אפ דיזיינר, לקבוצת מיקרוקופי, לרדיו בטן, לקבוצה שלנו, ופשוט לדבר אחד עם השני ולהבין יותר איך אנחנו חושבים, איך אנחנו, מה מעניין אותנו, ופשוט ללמוד מהמאמרים, מהפוסטים, ללמוד מהשיח.
טוב, אז אורן, תודה רבה. היה לי ממש מעניין.
בבקשה, תודה על ההזמנה.
זהו, אז תודה לכל המאזינות והמאזינים שהזינו עד עכשיו. אם יש לכם חברים שהפודקאסט יכול לעניין אותם, מאוד מאוד נשמח לשיתוף. אנחנו זמינים בפייסבוק ובאינסטגרם ובלינקדין. אני הייתי עדי לוין, ואתם הייתם על רדיו בטן. ביי! Press the radio button. Radio button.